פסח אקטואלי עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. בוקר טוב, ערב חג הפסח. ערב של הערב שאנחנו נשב ביחד בליל הסדר ונסב בשולחן החג. ערב כל כך מיוחד ונפלא. נצא לדרך וננסה ביחד להתכונן ללילה הנפלא והמיוחד הזה. לילה שעקרות הבית, נשות ישראל הצדיקות, כבר מכינות את השבוע הזה, את הלילה הזה, כבר כמה חודשים. אולי אנחנו בעלי הבית קצת פחות, אבל ודאי ובוודאי חג הפסח, חג כל כך מיוחד ונפלא. ודבר ראשון, אני חושב דבר ראשון, אנחנו באמת מגיעים ללילה הזה, מאוד מאוד חשוב לבוא רגוע. אני לא מדבר על זה שכתוב בהלכה מפורש, כמו שכתוב במשנה ברורה, שבליל ראש השנה שלא יכעסו, לא לכעוס, כי זה האיסור החמור ביותר. אנחנו בליל ראש השנה יושבים, ויש לנו סימנים, ומברכים את השנה, ומתפללים לשנה טובה, ולא רוצים לקחת רימונים, ולא לא, לא, לא לוקחים אגוזים, כי זה רמז, זה סימן לחטא, גימטריה. אז שם המשנה ברורה אומר שכעס, אין ספק שזה בוודאי חטא גדול. גם עכשיו כאן, ערב ליל הסדר, יש לנו שעות, עוד שעות רבות אפילו עד החג, להגיע לחג רגועים, איך אומרים, עם רגיעה נפשית, פנימית ומציאותית, להיות באמת רגועים. כי אם אנחנו ניכנס לליל הסדר על רגל שמאל, אני לא מדבר על זה שלא נקיים את המצוות כמו שצריך, ויש בלילה הזה הרבה הרבה מצוות, אלא לא, לא שווה, אפשר להגיד אפילו משפט קשה, לא שווה כל ההכנות, כשבסוף זה היצר הרע בדברים האלה, הוא גאון עצום, הוא אדיר איך שהוא משחק איתנו, איך שהוא, כן, נותן לנו להכין ולרוץ ולרוץ, ואז מגיעים ללילה כבר עייפים ולא מרוכזים ומעט עצבנים. זה בשבילנו, כמו שאני אומר, הקדמה הכי פשוטה. אני אומר, כולנו ביחד, פשוט ההכנה היא כל כך כל כך חשובה. דבר שני, אני רוצה לדבר בחלק הראשון על הבסיס של הדברים, הגדה של פסח. זה הרי הספר שאיתו אנחנו נתחיל ונסיים את הלילה הנפלא והמיוחד הזה, כולל הסדר. הסדר נמצא בתוך ההגדה של פסח. המצווה המרכזית של החג, והגדת לבנך, שוב, זה הגדה. בואו ננסה ביחד להבין למה לא קוראים להגדה של פסח אמירה של פסח, דיבור של פסח. אנחנו רואים גם בתורה, בלשון הקודש, יש הגדה, יש אמירה ויש דיבור. והנה בליל הסדר אנחנו רואים את ההגדה של פסח, הגדה באלף כמובן, הגדה בהי כמובן, הגדה באלף זה הגדות חזל, אבל הגדה להגיד, להגיד בבוקר חסדך, ויש לנו, כמו שאמרתי, והגדת לבנך, ולא ותאמר לבנך, ולא ותדבר לבנך, והגדת לבנך. אז התשובה היא, רבותיי, בלשון הקודש, כשאדם אומר אמירה, אמירה יכולה להיות סתמית, לא סתם, סתמית הכוונה היא, אמר, יש כזה ביטוי ביידיש, עוד גזוקט, אז הוא אמר, אמירה לא חייבת בכלל להיות כלפי מישהו אחר, או למישהו אחר. גם דיבור, יש מושג, מדבר לעצמו, אדם הולך ברחוב, לפעמים זה לא בסדר, אבל הוא יכול לדבר לעצמו, דיבור סתם, שהוא כביכול באוויר, הוא לא מופנה לאף אחד. הגדה, הגדה של פסח, והגדת לבנך, זה חייב להיות, להגיד, אדם מגיד לחברו. ולכן אגדה של פסח, כל מה שאנחנו נלמד בלילה ביחד, זה יהיה מאיתנו לאחרים. וכשאתה אומר משהו למישהו, וכשאנחנו קוראים לזה כאן בצורה הזאת אגדה, אנחנו חושבים יותר. איך אומרים, כשאדם הולך בעצמו, ברחוב ומדבר לעצמו, אז הוא לא חייב לחשוב הרבה על מה הוא מוציא מהפה, או כשזה אמירה סתמית באלמה, בלי באמת שום התחייבות למי אתה אומר, למה אתה אומר, אז אתה אומר, לפעמים אתה אומר דברים לא ראויים ולא חכמים. אבל כשאתה מגיד, מגיד זה תמיד דבר בין אדם לחברו, הוא אומר למישהו אחר, ועוד יותר חזק זה באמת, אתה אומר משהו רציני, משהו חשוב. ולכן ללילה המיוחד הזה אנחנו נפתח את ההגדה של פסח, אנחנו הולכים להגיד, וזה שונה דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בתוך ההגדה, את הנושא של יציאת מצרים, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים כל השנה, בכל המצוות שלנו, איזה כל השנה, בכל מצווה ומצווה, תפילין, תלית, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, כל החגים, בשבתות, אבל מגיע ליל הסדר, אנחנו לא סתם מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו לא אומרים יציאת מצרים, ואנחנו לא מדברים יציאת מצרים, אנחנו מגידים הגדה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר זה והגד את הלוי נחר. שוב פעם, לא סתם אתה קורא משהו לפני הבן שלך, אתה מגיד לו. ולכן החוכמה והחשיבות הגדולה והמצווה הגדולה ביותר זה, ההגדה היא על ידי, אתה פה יושב ומנסה להעביר את הדברים. אם הוא לא מבין הילד, אתה צריך להסביר לו את הדברים. זה לא סתם אמירה. תהילים קוראים, אתה קורא לפני הילד, קוראים, קריאה. הגדה של פסח, ולכן עד כדי כך כתוב בהלכה שבן אדם שנמצא לבדו, לצערנו הרב, בקורונה, אנשים חוו את זה, מקווה שאף פעם לא יישב אדם לבדו בליל הסדר. אבל אדם שיושב לבד אומר את ההלכה, יגיד לעצמו, מה זה יגיד לעצמו? אלא הכוונה, יוצא מהפה, כשאדם מוציא משהו מהפה וזה לא נשאר במחשבה שלו, אז כמו שיש מושג, דברים על מכירת חמץ, עכשיו בשעות הקרובות אנחנו גם נבטל את החמץ. אז יש מישהו ששואל הרבה פעמים, ביטול החמץ זה לפעמים לא ביטול גמור. נכון, אומרים חכמים, דברים שבלב אינם דברים, בוודאי שאדם חייב לעשות דברים בלב. כל האמונה שלנו מבססת על אמונה שבלב. אהבת השם זה בלב. אבל כשאתה אומר משהו, לאמירה יש משמעות. דרך אגב, וזה מחובר לו עוד לפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת מצורה מוצירה. כשאנחנו אומרים דבר מסוים לשני, על השני, אנחנו צריכים להיזהר מאוד. וזה חלק מההגדה, ואתה לא יכול להגיד לבן אדם, אז אמרתי, אז מה זה אמרת? אמירה שיש לה משמעות והיא יכולה להזיק למישהו, זה בחלק השלילי, וזה מה שלמדנו בפרשת השבוע, ואנחנו צריכים לקחת איתנו כהקדמה, כי זה בחלק השלילי, זה סורמרה, אבל עשה טוב של הלילה הקדוש והנפלא שאנחנו מתקרבים ממש בשעות הקרובות, זה אמירה חיובית, לא סתם אמירה חיובית, אלא אמירה שיש בה טעם, יש בה הסבר, ומי שלא ולכן לא לחינם, התפרסמו ומתפרסמים כל שנה כל כך בהגדות של פסח. כי בשביל שאני רוצה להעביר משהו לילדים, ואני רוצה להעביר אפילו לעצמי ולהסביר, אז כל אחד מחפש לעצמו את ההגדה של פסח עם, עם הביאור שזה, איך אומרים שזה מתיישב על ליבו. שההגדה שהוא יגיד, תהיה מוסברת, תהיה נעימה, מובנת כמו שצריך, שאנחנו באמת נצא מהלילה הזה עם משהו ביד. אנחנו נרגיש שאמרנו והיגדנו לילד, לבן, לנכד, יש גם מצווה. גם היגדנו לעצמנו, כמו שאמרתי. אפילו שדיברתי על זה שההלכה אומרת כשאדם נמצא לבד, אבל ברגע שאתה מגיד לאחרים, אתה גם עצמך מתחזק. אדם שמכין שיעור, תשאלו כל אדם שמכין שיעור. לפעמים עובר לו, רץ לו מחשבה בראש, מה הוא יגיד, איך הוא ידבר, מה הוא יגיד, איזה שאלות, איזה תשובות. ברגע שהוא צריך לומר את הדברים למישהו אחר, אם בשפה עכשיו שאנחנו מדברים עכשיו זה להגיד אותם לתלמידים, להגיד אותם לאנשים אחרים, הוא חייב לסדר את זה בראש, ואחרי שהוא אמר את הדברים בעצמו, הוא מבין איך הדברים הסתדרו היטב, הוא עצמו פתאום מבין את הדברים יותר טוב. אז קודם כל, כהקדמה רבותיי היקרים, אנחנו נצא לדרך עם ההגדה של פסח, עם המצווה של והגדת לבינך, אנחנו מגידים להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שזה מחובר הדברים, אנחנו הרי כל הסדר מגידים את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, ואת האמונה שלנו. להגיד תמיד זה למישהו אחר, תמיד זה למישהו, וכשאנחנו בטוחים בעצמנו, יודעים מה אנחנו אומרים, אז אנחנו מגידים לאחר. לפעמים בן אדם באמת שחוזר עושה חזרה על איזשהו לימוד שהוא למד, אז הוא חוזר על זה בדיבור. אבל שוב, הוא לא אומר את זה למישהו אחר, זה לא מספיק. הוא צריך לקחת חבר, זה עצה טובה, זה שיטה טובה. אומר לו, בוא, אני אחזור בפניך, תגיד לי אם אני אומר את זה כמו שצריך. ואז פתאום הדברים נהיים ברורים יותר. למה? כי אתה מגיד למישהו. הוא שומע, רגע פה, זה לא מסודר בדיוק, זה לא מדויק, כך אתה מחדד את הדברים. אז כהקדמה רבותיי, אנחנו ניכנס ברגל ימין, כמו שפתחתי, ביחד אנחנו מדברים, ביחד ומשוחחים, ברגיעה, בשלוות הנפש, הן רוחנית והן גשמית, ונוכל לצאת במסע של הגדה, שאחד אומר לשני ומגיד לו, דברים ברורים, דברים נכוחים, דברים שיש להם משהו מתוך הלב פנימה, אבל חדים, ברורים ומובנים. זה הכי חשוב. נעבור להפסקה קצרה ונמשיך מיד. אנחנו ממשיכים ומתכוננים ביחד לחג הנפלא וללילה הנפלא, בעיקר שאנחנו נחווה הלילה כל כלל ישראל בכל העולם כולו. וכן, אנחנו, מישהו, שמעתי שאלה בשם אחד מגדולי הדרשנים בתורות הקודמים, למה אנחנו לא מברכים את הברכה שאנחנו מברכים גם למעשה בחנוכה ובפורים, שעשה רחמן, או לא משנה, אפשר להגיד זה ברחמן, אפשר להגיד זה בכל מיני מקומות, שעשה לניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, הרי עשה לנו ניסים גדולים בזמן ניסיית מצרים, בימים ההם, בזמן הזה, אז יש כאלה שאומרים שכולנו היינו שם, אז כל נשמות עם ישראל, כמו שהם היו בהר סיני, אז כאילו, הוא עשה לנו, לכולנו בכל מקרה, זה לא לדורות קודמים לנו. אבל ראיתי פירוש נפלא, שאומר שביציאת מצרים זה לא היה ניסים ונפלאות, זה היה ישועות. ישועה, יש גם דרגות, כמו שדיברנו בחלק הקודם, יש אמירה, יש הגדה, יש דיבור, אז גם בעולם של ניסים, יש ניסים, נפלאות וישועות. ביציאת מצרים היה ישועות. ישועה זה הדרגה הגבוהה ביותר. זה באמת לא, אין בכל דור ודור ישועות. ניסים ונפלאות יש כל הזמן, כמו שאמרנו בסוף פרשת בו, אנחנו כל הזמן חווים ניסים ונפלאות, אני לא מדבר על זה שחווינו במוצאי שבת שעבר, דבר שהוא באמת, שמעתי זה רב אחד גדול שאמר שאולי זה מתקרב מאוד כבר לישועות. זה ניסים ש... והכאב לב, אני חושב ככה, אני משתף אתכם ביחד, שלא הרבה מבינים את העוצמה של הישועה. דווקא בגלל שזה כאילו עבר 300 ומשהו טילים, נופלים, מכוונים לכיוון ארץ ישראל, ואף אחד לא הזיק, איך משהו אחד בנזק טנטן שאפילו, זה לא יאומן, אני אומר, זה לא יאומן, וזה ברמה של ישועה, ברמה של ישועות. זה כמעט בבחינה הזאת שאנחנו אומרים בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. אנחנו מתפללים, אנחנו נגיד עכשיו הלל כמה וכמה פעמים, גם בלילה, גם אחרי זה במשך ימות החג, ואנחנו מבקשים מהגויים, זה משהו מעניין, זה קצת אפילו תמוע, הללו את השם כל גויים, אנחנו פונים לגויים ואומרים להם, בבקשה תשבחו את האלוקים, למה? כי גבר עלינו חסדו. למה שהם ישבחו את האלוקים? כי גבר עלינו חסדו, כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסדים. מה פתאום? אם כבר כי גבר עליכם חסדו, תדעו לכם שגם אלוקים עושה לכם חסדים גדולים, אז בבקשה, תעללו את השם ותשבחו את השם. התשובה היא רבותיי, כי לפעמים, מה זה לפעמים? הרבה מאוד מאוד פעמים, הגויים הם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו איזה צרות ורעות הם רצו לעשות לנו, וזה לא הצליח באדם. זאת אומרת, הם יודעים היום את הגודל של הטילים הרבה יותר מאיתנו, אולי חלק מאיתנו, מאנשי הצבא יודעים יותר טוב, אבל הקהל, העם, לא יודע בדיוק את כל הפרטים מה היה צריך להיות. אלה שם הרשעים שרצו להזיק לנו, ואני מניח שעוד רבים ורבים ורבים, לצערנו הרב, שרוצים, אנחנו נגיד עכשיו גם כן, איך הוא עם כמעט השפיץ ליל הסדר הזה, ואיש שעמדה על אבותינו, שבכל דור ודור עמדים עלינו לחלותינו, יש כל כך הרבה שרוצים לעשות לנו צרה, ואנחנו אפילו לא יודעים מזה. זה יתפוצץ להם ביד, זה יתפוצץ להם בדרך, קרה דברים שאנחנו לא יודעים. אז אנחנו פונים לגויים ואומרים להם, זה יכול להיות, איך אומרים, כמעט שאלה או בקשה רטורית, אבל אנחנו אומרים להם, תשמעו, אתם הרי יודעים כמה רציתם לעשות צרות לעם ישראל, אתם יודעים איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה בשביל שלא תצליחו לעשות רע. גם כאן, מה שקרה לנו בשבוע, במוצאי שבת שעבר, כל כך רצו לעשות משהו קצת מבין בדברים, אומר שזה דברים שלא יומנו, ממש דברים שאי אפשר. הם יודעים באמת מה הם רצו לעשות לנו, והם לא הצליחו, אז הם צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, הם צריכים להבין כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. לפעמים אנחנו עצמנו לא מבינים, עד כדי כך לפעמים, וזה כואב הלב להגיד את זה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו איזושהי דוגמה מסוימת, תראו מה היה יכול לקרות, ואיך אומרים, זה לא קרה בדיוק ככה. זאת אומרת, אם היה נופל חס וחלילה, איזה טיל אחד, אולי במקום אחר באמת, אולי לא בארץ ישראל בכלל, והיה הורג כמות אנשים גדולה, אז היו מבינים את העוצמה של הנס, מה היה קורה עם עוד כמה וכמה טילים, מתוכם מאות טילים היו נופלים בארץ. אבל זה שוב, הללו את השם כל גויים, שפכו כל העמים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא, איך הוא מבריק לנו כמו ברק שיש בשמיים, אור גדול בשביל להאיר לנו, בשביל לחזק בנו, ואני חושב שאני אומר לכם מה שהרגשתי בעצמי, שהנס העצום הזה שקרה לנו במוצאי שבת שעבר, זה הכנה הכי טובה שלנו ליל הסדר. כי כשאנחנו מתחילים לקרוא ולספר יחד את מכות מצרים ואת הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל במצרים, שזה היה חלק גשוע, מה זה היה? זה החלק המרכזי שלנו בליל הסדר, שאנחנו מספרים את הישועה מלבן הרמי על את כל הדרך מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ובעיקר בניסים הנפלאות שעם ישראל חווה במצרים. אז כן, אנחנו כשקיבלנו כזה ברק כזה של אור, של נס עצום, זה מחזק אותנו ומקדים לנו את האפשרות, נותן לנו כמו הקדמה לחוות ביחד ולספר, וכמו שדיברנו בחלק הקודם, ולהגיד את ניסי, את הניסים והנפלאות, ויותר מזה, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אנחנו מגידים חסד, למה אנחנו להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות, בלילה אנחנו רק, האמונה בלילות כאילו זה קצת שונה, מה שונה האמונה שבלילה להגיד בבוקר חסדיך? בבוקר זה זמן של אור, אדם רואה מול העיניים חסדים, אז זה לא חוכמה, הוא מגיד, בטח הוא מספר לשני, תראו איזה יופי, תראו איזה נס נעשה לי פה, נעשה לי שם, הוא רואה מול העיניים, אבל ואמונתך רבותיי, בלילות, כשיש לילה וחושך, אנחנו לא רואים, רק מי שבאמת רואים, מדליק פנס, מדליק אור, הוא יכול לראות את הניסים האדירים שיש בחושך. עברנו חצי שנה, תקופה לא קלה בכלל משמחת תורה. בתוך החושך, יש כל כך הרבה ניסים ונפלות, כל כך הרבה אור גדול, ואמונתך בלילות. כי לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא בבוקר, זה קל. אז לכן להגיד בבוקר, מאוד קל להגיד אחד לשני ולספר. ודרך אגב, במשך החודשים האחרונים, כל כך הרבה סיפורים יצאו לאור, איך אומרים, מבעלי המעשה בעצמם, כמה הם חוו, תוך כדי הקשיים הגדולים והכאב הגדול, איזה ניסים אדירים הם חוו דווקא בחודשים האלה. אז כשאנחנו מכינים את עצמנו ללילה המיוחד והנפלא, ואני רוצה להוסיף משהו לגבי הלילה הנפלא והמיוחד הזה, אני לא זוכר בשמי, בשם אחד מגדולי החסידות, הוא אומר, למה יצחק אבינו בירך את עשיו דווקא בליל פסח? הרי כתוב שרבקה אומרת לעשיו, רבקה אומרת ליעקב, לך תביא שתי גדי עזים ליצחק אביך. לך תביא, אומרת לו רבקה, לבן שלה ליעקב, לך תביא לאבא שלך שני גדי עזים. למה? אומר רשי, אחד מהם קורבן חגיגה, אחד קורבן פסח, היה ליל פסח. כמו שמעת, לא זוכר בשם מי, ליל פסח זה לילה של שפע עצום ואדיר, בעיקר, כך אומר, ככה ראיתי בשם שום, אני לא זוכר בשם, אבל ראיתי זה כתוב, בעיקר אבות לילדים שלהם יכולים לברך אותם. זה זמן של שפע, ברכה עצום, כיוון שזה לילה של נס גדול, לילה יכולים שהשערים פתוחים, שהנחלים, שהשפע פתוח, שהשפע יכולים רק צריך לפתוח את הידיים ולקחת ולהעביר הלאה. ולכן יצחק, אפילו שהוא לא רצה לברך את עשיו, הוא ידע שהלילה הזה זה לילה מיוחד מאוד. דבר נוסף, ראיתי דרך אגב, שכתוב שהיום הולדת של יצחק היה, זה ליל פסח, וכתוב שאל בני ואתנה, הרי אני היום ילדתיך, שאל בני ואתנה, שזה המקור שביום ההולדת אדם יכול לברך אחרים, כאילו זה זמן שסיעת הדשמה, כאילו בשמה באת לעולם, יש לך את האפשרות, זה יום מיוחד עבורך. אז גם יצחק, זה שהוא בירך בליל פסח את הילדים, זה היה בזמן של היום הולדת שלו, אבל בעיקר כמו שאמרתי, הלילה הזה הוא יום של שפע עצום, והיצר רק שיש בימים של שפע, הוא יודע תמיד לעשות בעיות בבני המשפחה, איפה זה יישב, איפה שם יישב, איפה זה עצבנים לא רגועים. אנחנו ניכנס ביחד בעזרת השם לליל הסדר, ללילה מיוחד והנפלא והאדיר שאנחנו מתכוננים ממש בעוד שעות לא רבות. ניכנס ביחד ברגל ימין, ברגיעה נפשית, ברגיעה רוחנית, בשלוות הנפש. נכין את עצמנו, יש לו עוד מספיק שעות, להכין את עצמנו כראוי, כמו שמעתי, גם בגשמיות, להכין את הדברים כמו שצריך, ולא יהיה לחץ בשעת הסדר, גם להכין את עצמנו, לפתוח את האגדה, לראות מה מומה, בעלי הסדר, בוודאי ובוודאי, הם אלה שמובילים את הסדר, אין ספק, זה המצווה המרכזית שלהם, לספר, אבל גם אלה שיושבים וצופים בסדר, זאת אומרת, מסייבים בשולחן סדר של מישהו אחר, גם להם יהיה להם הכנה ראויה, ללמוד את הדברים, שיוכלו לשמוע מאחרים, יוכלו לפעמים להגיד בעצמם. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, להכין את עצמנו כראוי. כמו שאמרתי, אני חושב שגם הנס העצום שחווינו במוצאי שבת שעבר, זה גם הבריק לנו כברק הגדול, להראות לנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא למעשה נותן לנו ומביא לנו ניסים ונפלאות כל יום. אבל יש ימים שהנס הוא גדול יותר ומיוחד יותר, ואנחנו נכנסים לימים שאנחנו מודים על הניסים והנפלאות והישועות שעם ישראל חווה, וכולנו כביכול כנשמות חווינו ביציאת מצרים. אנחנו ממשיכים וביחד מנסים להכין את עצמנו כראוי לחג הנפלא והמיוחד, שאנחנו אוטוטו כמה שעות, יש לנו אפשרות להכין את עצמנו גם רוחנית וגם גשמית. אני חושב שהכי חשוב, כמו שאמרתי, זה השלוות הנפש, לבוא רגועים, נינוחים, כי העץ הרע זה החוכמה שלו, תדבר חמץ, מצות, כאלה, כאלה, שיעורים, הכי חשוב זה לדעת, להבין, לשמוע ולשמוח. ואני רוצה בחלק הזה, ללמוד ביחד נקודה אחת מאוד מרכזית בהגדה של פסח, שאולי אם מישהו מכם יעלה את זה על שולחן אל הסדר, וזה יהיה חלקנו. אנחנו אומרים ממש בחלקים הראשונים ביותר של ההגדה, כשמתחילים את המגיד, עבדים היינו לפרעו במצרים, והוציאנו השם אלוקנו משם, ואילו לא הוציאנו, הרי אנו, בנינו, בני מנינו משועבדים לפרעו. אז קודם כל, ננסה להבין, בעל ההגדה, אנחנו צריכים להבין ביחד, שבעל ההגדה, כשכתב את מה שכתב, זה שירי כנסת הגדולה, זה כמו תפילה, כל מילה מדוקדקת ומחושבת, לא לחינם, יצאו אלפים אלפים של הגדות, עם הסברים וסיפורי חז"ל. למה צריך להיות כתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים? עבדים היינו לפרעו, בוודאי במצרים, אלא איפה? וגם ההמשך, אם לא הוציאנו משם, אז אנחנו, בנינו, בני בדינו, היינו משועבדים, בוודאי. אנחנו רוצים להגיד, אם לא הוציאנו משם, הרי אנחנו גם היינו עוד ממשיכים להיות משועבדים, וכן הלאה. מה זה התוספת הזאת? מה יש כאן מעבר לדבר? אני חושב שהדברים אומר החתם סופר, אני חושב, אני לא בטוח, אבל דברים נפלאים ביותר. למעשה, כשעם ישראל ירד למצרים, והמשועבד לפרעו, קרה שתי דברים. מה שקרה, קודם כל, עם ישראל היה משועבד מבחינה טכנית. פרעו לקח את האנשים, את הנשים, ושיעבד אותם. העביד אותם, כמו עבד. אתם תעבדו מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, אתם תעשו דברים קשים, כמו שמסופר במדרשים, איזה עבודות קשות הוא אמיס על האנשים, על הנשים. זה דבר אחד, זה דבר אחד, שיעבוד אחד, שיעבוד שני שהוא הרבה הרבה יותר קשה, זה שיעבוד הנפש, הנשמה. עם ישראל היה, כמו שאנחנו יודעים, נמצא בממתת שערי תומה, הוא התחבר כבר למצרים, הוא היה חלק מהתרבות המצרית, במידה מסוימת כמובן. הוא זכה לצאת ממצרים, זכינו לצאת ממצרים, בגלל דברים מסוימים שלא שינינו, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לבושם, אבל הם היו בממתת שערי תומה. ובכלל, מי שמכיר את העולם, גם היום העולם המערבי, כביכול חלק מהעולם המערבי, מנוהל על ידי דיקטטורים, על ידי מקומות שאתה... דיקטטור זה לא תמיד מישהו שאומר לך, תראה, אתה תעבוד אצלי מהבוקר עד הערב, אלא החוכמה היא להשתלט על המחשבה שלך, על ההתנהגות שלך. ככה זה דיקטטור. ברוסיה, אנשים לפעמים מפחדים לדבר, 100% שכל הזמן עוקבים אחריהם. בהרבה מקומות כאלה, בשלטון דיקטטורי, אנשים... השלטון שולט עליך, וזה חלק מהחברה שאתה נמצא בה. זה בדיוק מה שקרה. אז זה מה שיש במדינות האלה, אנשים פשוט, המנהיגים מצליחים לתפוס להם את הראש. במצרים, כשעם ישראל ירד למצרים, היינו בשתי בעיות שונות. דבר ראשון, לפרעו. פרעו היה המעסיק שלנו, המעביד שלנו, ואומר לנו תעבדו, ועשה לנו והעביד אותנו בעבודת פרך. מה זה פרך? כתוב שהוא נתן לגברים את עבודת הנשים, לנשים את עבודת הגברים. עשה דברים, גם אנחנו מתפללים כל בוקר ואומרים שלא ניגע לריק. מה זה שלא ניגע לריק? הכוונה היא כשאדם עובד ומיד אחרי זה, ככה זה הכאב הכי גדול. אישה יכולה לנקות את הבית, מישהו מנקה את הבית, דקה אחרי שהבית נקי ומצורסך, מישהו לקח דלי מים, שפך, והכל, איך אומרים, חזר לקדמותו. זה כאב עצום, ליגע לריק, לעבוד לשב, בשביל כלום. הפרעו העביד בעבודת פרך את עם ישראל, כל מיני עבודות כאלה, תעבדו, אנחנו נהרוס לכם, תעבדו, נהרוס, כאילו שהם גם לא ירגישו שהם עשו משהו. כי גם כשאדם עובד, בסדר, עובד קשה מאוד, אבל הוא מרגיש שהוא עשה משהו, בנה, בישל משהו, עשה משהו, אז הוא מרגיש שהוא עשה משהו טוב. זה פרעו שהעביד את עם ישראל בעבודת פרך. דבר שני, גם פרעו עצמו, אבל מצרים, המקום הזה שעם ישראל היה בו, העבודה זרה שהייתה שם, התומעה שהייתה שם, עם ישראל התחבר, עם ישראל נתפס לזה. יש כזה הרבה פעמים שאומרים, בן אדם עבר ממקום מסוים, עבר לגור, אז הוא עבר לגור, אבל המקום לא יצא ממנו. רואים את זה הרבה, בדרך דיברתי על נושא של רוסיה, יש יהודים שעלו מרוסיה לפני הרבה שנים, אבל משהו בתוך ההתנהלות שלהם, זה לא רק יהודים, בכל העולם אתה פוגש אנשים שעזבו מדינות כמו רוסיה, זה לאו דווקא רוסיה. מדינות קומוניסטיות, אתה רואה שההתנהלות שלהם, איך אומרים, הם עזבו את המקום, אבל המקום לא עזב אותם. ולכן אנחנו, כשאנחנו יצאנו ממצרים, רבותיי, קודם כל יצאנו מעבדות לחירות, הכוונה היא, חירות שלא היינו עובדים לפרעה, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, עברנו להיות עבדי הבורא יתברך. אבל דבר הרבה יותר עמוק, והרבה יותר משמעותי, והרבה יותר חזק, זה שיצאנו מהתומעה הזאת של מצרים, ממה שהושפענו כל כך הרבה שנים, זה מאות שנים, זה לא שנה, שנתיים, זה כבר כאילו כמה דורות של, של, של בני העם היהודי שנטמעו במצרים, נטמעו, הכוונה, התחברו איתם, ולכן אנחנו רואים בתהילים, הפך ליבם לשנוא עמו. למעשה הקדוש ברוך הוא הפך את המצרים בשביל לשנוא אותנו. זה חלק ממה שרצה להרחיק אותנו מהם. היה צריך להפוך את ליבם בשביל זה, כי היה התחברות, היה חיבור מאוד טוב, במיוחד שהתחיל המכות, המצרים התחילו לבוא, אנחנו חברים, אנחנו ככה, אנחנו ככה. ולכן היה כתוב שנס נוסף היה לקראת היציאה ממצרים, והשם נתן את חן העם, ככה בשביל לתת להם עוד כמה דברים שיכולו לצאת עם הכסף והזהב. אבל עצם העניין, זה היה דבר קשה מאוד שעם ישראל יצא משם, אבל להוציא את הנשמה שלו משם, זה היה המלאכה עצומה, ולכן אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה, זה דבר ראשון, במצרים, אנחנו גם היינו בעבדות במצרים. דבר נוסף, ואילו פרעה לא היה מוציא אותנו, ואילו לא הוציאנו משם, הרי אנו ובנינו, בני בנינו, כן, זה לא שאנחנו באופן פיזי גם היינו נשארים שם, כי יש גם הרבה המפרשים ששואלים, בסדר, גם אם פרעה עצמו לא היה מוציא אותנו, הרי בעולם מלכים משתנים, הכל משתנה, העולם משתנה ממקום למקום, אז אולי באיזשהו שלב היינו יוצאים משם, יכול להיות, אבל אנו בני בנינו היינו משועבדים לפרעה, היינו משועבדים בנשמה שלנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, הפריד אותנו וניתק אותנו משם. זה היה העוצמה הגדולה של היציאה ממצרים. לכן אמרתי, אנחנו, זה מאוד נוגע, קודם כל, עצם הלילה המיוחד והאדיר שאנחנו מתקרבים ממש בשעות הקרובות להיכנס לתוך הימים הנפלאים, והלילה המיוחד הזה ליל הסדר, והמרכז של ליל הסדר זה ההודעה שלנו על היציאה שלנו ממצרים, ואני חושב שביחד עכשיו הבנו שזה לא סתם יציאה פיזית ממצרים, זה גם יציאה רוחנית. עבדים היינו לפרעה במצרים, יש פה שתי דברים שונים. ואילו לא הוציאנו משם, היינו משועבדים, אנחנו, בנינו, בני בנינו, בנשמה, היינו עוד דפוסים שם. ולכן כשאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ונותנים הודעה ושבח גם על זה וגם על זה. אני אומר את זה שזה גם, זה גם, אנחנו נמצאים גם בדור שעכשיו בדיוק בחצי שנה האחרונה דיברו הרבה על הנושא של הקונספציה. מה זה קונספציה? אדם שבוי בתפיסה מסוימת. ולפעמים עכשיו אולי זה זמן של לצאת מעבדות לחירות, חירות גם נפשית, חירות מחשבתית, לצאת מקונספציות מסוימות, זה בכל תחום. אנחנו הרבה פעמים נמצאים בתוך, נתפסנו, החברה שאנחנו נמצאים בה תפסה אותנו, לא משנה מי תפס אותנו, לנסות להשתחרר, והשחרור הגדול ביותר, זה אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה. אתה רואה אנשים עסוקים באלף דברים ולומדים את הדף יומי, זה אחד הדברים שאתה יכול לראות דרך זה, בעלי בתים שפתאום מתעמקים בעומק הדף היומי ורואים בהם, הם רואים או רואים הנאה, הם משתחררים פתאום, הם נהיים בני חורין אמיתיים. אז רבותיי, אני חושב שההכנה הראויה ביותר זה קודם כל להבין לקראת מה אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, גם בגשמיות חשוב מאוד, וגם ברוחניות, להכין את עצמנו כראוי, ואם אנחנו נדע ונתכונן כראוי, ונכין את הכלים, הרי נתאר לעצמנו לאדם שמגיע לחנות, ואומר, אני רוצה לקנות מקרר, שואל אותו הבעל הבית, בעל החנות, תגיד לי, כמה, מה המידות בבית שלך למקרר? הוא אומר, לא יודע, מה זה לא יודע? אז לא תוכל לקבל מקרר. אתה צריך לראות, אם נכנס, איזה גודל, אם אנחנו נגיע כמה שיותר נתקרב לחג, ונכין את התקלי, נוכל לקבל שפע עצום ואדיר, של סיעת הדשמיה ושל חירות, של חירות אמיתית שאנחנו כל כך זקוקים לה, ובוודאי בוודאי את הנושא של חודש ניסן, הניסים והנפלאות והישועות שאנחנו כל מצפים ומייחלים שנוכל ביחד מן הזבחים ובפסחים בירושלים עיר הקודש ממש בשעות הקרובות. לפני שנסיים נודה לצוות הנפלא של רדיו כל חי, לכל ההנהלה שדואגת במשך כל ימות השנה עכשיו בחגים, בערבי החגים, שנוכל ביחד להתכונן כראוי, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה, וחג פסח כשר ושמח.